אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים.
טוב, ימית, אז פרק 100, וואו.
וואו, שואם, תקשיב, מטורף. היום אמרת שהתחלנו ב-2020?
כן, סוף 2020.
סוף 2020, אני כאילו, זה מרגיש לי כאילו זה היה אתמול. אנחנו בפרק 100, כמה ערך, כמה השראה. איזה מרגש,
מדהים,
איזה זכות.
מדהים, מטורף, מטורף.
זה כיף.
טוב, אז מי מגיע היום?
מי מגיע היום?
מתח.
אורחת סופר סופר מיוחדת. ההשראה שלי להכל. אמא שלי.
וואי, איזה יופי.
אוח, המושקה שלי. המלכה שלי. המלכה שלי, ההשראה שלי להכל. וואי, אלופה שלי, איזה כיף שבאת להתארח פה.
איזה כבוד, איזה עונג.
איזה זכות.
אני כל כך, כל כך גאה בך ילדה שלי.
תודה, אמא, באמת. ובאמת, כל מה שאני מביאה לעולם הזה, זה בצל שלך.
זה נורא מרגש אותי,
כל הערכים ושלימדת אותי, הכל, זה באמת בדמותך.
אני מאוד שמחה שבאמת, על אף שאני באה מאין בית ספר, הצלחתי איכשהו להסתדר ולראות את הצד הטוב בכל דבר ולנסות ממה שיש להסתדר ולהעביר לכם את זה בצורה כזאת שלא תרגישו בחוסר, אלא שתרגישו שלא תמיד יש הכל.
מדהים, באמת. אז המאזינים לא יודעים, כי אני אף פעם לא ככה נחשפתי וסיפרתי את הסיפור האישי שלי או מאיפה באתי, ככה, את יודעת, החיים. ובעצם אמא, בקי, עלתה לישראל ממקסיקו בגיל 15, עם אחותה שהייתה בת
13,
לבד. לבד לגמרי, לפנימיה, בלי משפחה, אבא, אמא, כלום, ופשוט למדתן להסתדר בכוחות עצמכן פה.
כן, לא הייתה ברירה.
איך עושים את זה? אמא, איך ילדה בת 15, נוחתת במדינת ישראל, מתחתנת בגיל 18, ומאיפה ההחלטה, איך להתנהל כלכלית, מה לעשות, כשאין שום גב כלכלי, יש אפילו, אפשר להגיד, עוני בבית?
בתוך הבית, כן, יש עוני, תקופות. כי מה לעשות? לפעמים אנשים מסתבכים בחובות שיכלו למנוע על ידי כך שלא נכנסים למינוס כדי שיהיה יותר ממה שאפשר, או הלוואות בשביל לחסות את אותם המינוסים האלה, ואז מגיעים למצבים של לא נעימים, שפתאום מגיעה הוצאה לפועל אלייך הביתה ולוקחת לך הכל, הכל, חוץ ממה שחייבים להשאיר בבית, כי יש ילדים שזה מקרר.
אצלך בבית הגיעה הוצאה לפועל?
אצלי בבית יותר מפעם, בגלל חובות הגיעה הוצאה לפועל, ולקחו, חוץ ממיטות של הילדים, מכונת כביסה, כי זה הכרחי, מקרר, לקחו הכל.
וואלה, את זה לא ידעתי אפילו, אמא.
כן, לקחו הכל.
אני לא נולדתי עדיין, נכון?
לא, לא. היו רק יוני וכפיר, האחים שלך. בגלל חובות שאת גם חותמת לאחרים, אז קרתה פעם שנייה, שפשוט נאלצנו להסתיר כל פעם שידענו שהם אמורים להגיע, הסתרנו את הדברים במחסן. אז אין להם מה לקחת. והדברים האלה לימדו אותי שלא
מתי שמת לזה סוף, אמא?
שמתי לזה סוף כשהתחתנתי פעם שנייה, והחלטנו שאנחנו לא נחיה בחובות ולא במינוס, אנחנו נחיה עם מה שיש.
זה לא כי התחתנת עם איזה בן אדם עשיר פתאום.
לא, לא, ממש, ממש, ממש לא. ממש
מורה.
לא. מורה בסך הכל, משכורת ממוצעת. אני לא עבדתי, כי אני בחרתי לחנך את הילדים שלי
לגדל,
בבית.
כן.
לפניו היו תקופות שלא היה אפילו לאוכל בבית ולא היה לנו חשמל. כאילו,
וואו.
זה מצבים כאלה שמביאים אותך לחשיבה נכונה. במאז אני לא הייתי מוכנה להלוות כלום. יש קונים, אין לא קונים. הייתה תקופה מאוד קשה של גיל התבגרות והילדים רוצים את כל הפירמות להיות כמו כל החבר'ה. ואין לי אפשרות לתת להם את זה.
כן, אבל רגע שפני שאנחנו מגיעות לגיל ההתבגרות, כי בעצם אני בתור ילדה בבית, שאת מתארת, אני לא זוכרת שום דבר, לא הרגשתי שום דבר כזה, אני הייתי מאוד 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 קטנה, אבל כן, כילדה יותר גדולה כבר, אני כן זוכרת שלא היה שפע של הכל, ולא ידעת מה, איזה סכומי כסף היה, היו נכנסים לבית, אבל כן, אני זוכרת אירועים כמו, קונים חטיף לכל אחד פעם בשבוע כזה בקנייה, טבלת שוקולד שאת מחלקת לכולנו פעם בשבוע, מעדן, הכל היה נורא, כאילו לא הרגשתי שחסר לי שום דבר בחיים, התרגלתי לחלוקה הזו, וחייתי איתה מאוד 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 בשלום, ואני זוכרת, היה איזה אירוע שאני, הוא לא יצא לי מהראש עם האירוע הזה, בגדים, תמיד הייתי מקבלת ממקסיקו, כי סבתא הייתה באה פעם בשנה לבקר, והיינו מחכים שהיא תפתח את המזוודות ותיתן לנו את כל ההפתעות והמתנות שהיא הייתה מביאה, ותמיד הייתי מקבלת משם בגדים, שבתור ילדה קטנה לא הבנתי כמה הם מגוחכים, ולא מותאמים לאופנה הישראלית, והייתי הולכת עם סמלות של ילדות עשירות ממקסיקו, שלא מותאמות לאופנה פה.
שהן נראות כמו הילדות הדוסיות שמולכות
כן.
פה.
וזה היו, אלו היו הבגדים בעיקר שלי, שהייתי הולכת למסיבת כיתה וכאלה. ואז יום אחד אני זוכרת שהלכנו וקנית לי שתי חליפות מותמות לאופנה הישראלית. ואיזה חגיגה גדולה זו הייתה. קראתי ליוני וכפיר, ובואו תראו איזה בגדים יפים עם הקנטלים, וחרשתי על השתי חליפות האלה עד שהן היו קטנות עליי, לכל המסיבות כיתה, והיינו הולכים, היה לנו מסיבות כיתה, כן. והייתי יוצאת עם חברות לקניון, ותמיד הייתי לובשת את אותם שתי חליפות. ומבחינתי זה היה עולם ומלואו, לא הרגשתי חוסר. הרגשתי רק איזה כיף שאני לא צריכה ללבוש את הסמלות של הדוסיות המפונפנות האלה שהיו שולחים ממקסיקו. אז זה כן אני זוכרת, בתור ילדה ממש, אני חושבת אני מדברת לך על גיל 8, 9, אולי 10, אני ככה, את יודעת, הזיכרון. בתור מתבגרת תכף נדבר מה היה, כי גם שם את קנית לי ערכים לחיים בתור מתבגרת, שהיית אומרת לי, ימית, יש לך 250 שקלים, תקני מה שאת רוצה בזה לכל עונת החורף הקרובה. והיינו הולכות לאדר, לעיר שם, לחיפה, ועושות קנייה מדהימה ב-250 שקלים. מדהימה, חולצות וטייצים וגרביים וכל מה שצריך לכל העונה, לא היה חסר לי שום דבר. היינו מצליחות להתכנס. אבל באמת באותה מידה, אם הייתי בוחרת לקנות איזה ג'ינס, מותג יקר, באותה 250 שקלים, זה כל מה שהיה לי בארון, את אותו ג'ינס.
נכון.
אז בעצם ללמד אותי כנערה, מה אפשר להפיק, זה דברים שאני עד היום לוקחת, ועד היום אני משרישה את זה בהרל ושר. במה הערך של הכסף? מה אתה יכול לעשות איתו? מאיפה הבאת את זה? ילדה ששלחו לארץ בגיל 15 לישראל, בלי הדרכה, בלי הורים, בלי השכלה, לא למדת. מאיפה הבנות את התובנות האלו, אמא?
אין לי תשובה. אין לי תשובה. כנראה שאת לומדת, תשמעי, אני בגיל 15, הגעתי לפנימיה, והיה לי תקציב אלוף.
כן.
בתקציב הזה אני צריכה להחליט. או שאני הולכת לקולנוע עם הבנות היום, פעם בשבוע היה לנו יציאה.
כן.
או שאני קונה פלאפל ונכנסת לסרט. אני צריכה להחליט מה. אז פעם בשבוע זה היה זה, בשבוע הבא זה היה משהו אחר. כי זה מה יש, ומפה זה יוצא. ואני הגעתי למסקנה, כי אני באה ממשפחה עשירה. ויכלו לתת לי הרבה יותר ולהקל לי על החיים. אבל המצב הזה שהם לא נתנו, הביא אותי למסקנה שטוב להסתדר עם מה שיש, וגם אם יש יותר מדי, להשתדל תמיד לשמור בצד, כי אי אפשר לדעת מה יקרה מחר.
חשוב מאוד.
אי אפשר לדעת. אחרי שראיתי את כל החובות, את המצב שבו חייתי, שהיו צריכים להעביר לי אוכל לשכנה, מהמרפסת בשביל שיהיה לי משהו לתת לכם יותר מסתם ספגטי. אז עוד פעם, את יושנת בלילה וחושבת על כל זה, ואת מגיעה למסקנות. למזלי, באמת למזלי, בורחתי עם חשיבה בריאה. וזה הביא אותי למצב שבו החלטתי בחיים לא יהיה במינוס, בחיים לא יבקש הלוואות. הלוואה היחידה שהייתה לי זאת הייתה משכנתה, וזה היה הדבר החשוב שהיה לי לשמור לעצמי. זאת אומרת, גם כשהתגרשתי, עם כל הקושי, אני אעשה הכל שהדירה תישאר בשבילי, אני אמשיך את התשלומי משכנתה. כי זה העתיד שלי, זה הגג שלי, ואני לא יכולה להתחיל מחדש. גם כשהתגרשתי פעם שנייה, עשיתי הכל כדי שהדירה תישאר על שמי, והמשכתי את תשלומי המשכנתה, היום יש לי שקט נפשי.
מדהים.
מה שמביא אותי בגיל, סליחה, לא אומרים גיל, אצל אישה, אבל אני בת 64, אישה בעלת קורת גג משלה, שיכולה להרשות לעצמה לפנק את הנכדים ולנסוע לחול, כי לא סברתי חובות בחיים שלי.
מדהים.
כשהיה, היה, וכשלא היה, לא היה.
וכשהיה, דאגת לשמור בצד, גם, כל הזמן, לא בזבזת את
לא,
הכל.
לא, לא, לא. תמיד להיות מאוד 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 מחושבת. מאוד.
ברוך השם, ארבעה ילדים עם צרכים, ותמיד ככה, ידעת כן, לתת את המענה, בהתאם ליכולת, בכל
גם עת. גם אם הילדים בזמנו לא הבינו, שזה המצב. היום יש הורים שנכנסים לחובות בגלל שהילדים רוצים. ילדים צריכים ללמוד שהם יקבלו את מה שיש.
את מה שאפשר.
לא ממה שאין. אני לא אשכח בחיים שפעם אחת כן, היינו בטורקיה והבאתי לבנים שלי מכנסי ליווייס. וואו, איך הם לא סמכו על החיקוי הזה. מה הבאת לנו חיקוי? אנחנו רוצים את האמיתי, ואני לא מבינה בחיקוי, לא מבינה בכלום. אני הבאתי בכוונה טובה, הם רוצים ליווייס. אז האכזבה הייתה מאוד מאוד גדולה. אז כדי לפצות אותם, הלכתי לחנות בחיפה וקניתי להם דוקטור מרטינס.
וכמה תשלומים זה היה?
500 שקל כל סוג, 1,000 שקל שנת תשלומים ו10 תשלומים.
טורף.
כי זה מה שהיה, אבל לא בחובות. כרטיס אשראי, 10 תשלומים, זה התחסה כל חודש. ואמרתי, לא יותר, לא. כאילו,
עשית את זה פעם אחת, פעם וזה אחת, גם היה נראה לך שאיבדת את הדעת לרגע.
לרגע, כן. כן, בשביל נעליים אני משלמת 10 תשלומים.
תקשיבי, זה קטע כמה האירועים האלה אצלי המקוננים. אני גם זוכרת, שוב, לא אהבתי מותגים. בכלל לא היה לי בה, אבל איזשהו שלב בגיל 14-15, עוד פעם את רואה בסביבה, וכן רציתי להרגיש בקבוצת השווים, וכן רציתי איזה מכנסיים. ואני זוכרת שהבאתי אותך לקניון בביאליק, לקריון, וגרמתי לך לקנות לי מכנסיים של איזה מותג מאוד 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 יקר, ובכלל לא אהבתי את המכנס הזה. פשוט בגלל וזה הייתה הפעם היחידה בחיי שנפלתי במקום הזה. עד היום ובצעירותי, לא עניין אותי המותגים האלה, ולא נתתי שזה יכתיב וישפיע על התדמית שלי ועל מי שאני, וזה גם עוד פעם, אני כל כך מנסה להנחיל את זה לילדים. אני לא תמיד מצליחה גם, וזה קצת קשה לי שאני לא מצליחה, עם הראל, לפעמים הוא כן מתפתה, אבל גם כשהוא כאילו שם והוא קונה לעצמו משהו, משהו כזה, אני אומרת לו, הראלי, זה באמת לא מעניין אם זה אדידס או שמידס, מה אכפה, העיקר שנוח לך ויפה לך ללכת עם זה, מה זה משנה המותג, מה זה משנה איפה זה נרכש, אם זה חיקוי או לא חיקוי, העיקר שכיף לך ונוח לך.
תראי, בסופו של
דבר, הוא מקשיב, הוא לא מתנגד, הוא מקשיב. אני רואה שזה,
אבל הם גם צריכים להבין בסופו של דבר שהמוצר עצמו שכתוב עליו אדידס מיוצר באותו מפעל ובאותו מקום.
כן.
שההוא שכתוב אדודס.
נכון,
זה
כנראה.
זה בדיוק אותו דבר.
נכון, זה רק שיווק.
נכון.
ואני יכולה להרשות לעצמי לקנות לו הכל, אבל אני לא רוצה.
לא, אבל אני גם תמיד אמרתי לך, גם אם היה לי, לא הייתי מלמדת אתכם לתת לכם הכל. הייתי בוחנת מה, והייתי גם אומרת לא.
נכון.
כי החיים הם גלגל, וגלגל הוא מסתובב, והיום את למעלה, וחס וחלילה, אי אפשר לדעת מאיזה סיבה, תסתכלי המצב בארץ.
נכון, אימא, צודקת.
מחר את למטה, תראי כמה נפלו, במה הם יעשו היום עם הילדים שרגילים לקבל הכל, והם אפילו לא יכולים היום לתת להם אוכל. מה הם יעשו איתם?
אין לי מה לגעות, כל כך צודקת, ואני רואה את זה אצל הלקוחות שלי כל הזמן, באים עם הכנסות מאוד יפות ויציבות, ומה קורה אם מחר מישהו מפוטר ולא מצליח לחזור לעבוד באותה רמת שכר? ומה קורה אם מישהו חולה פתאום ומאבד את יכולת העבודה שלו? לחיות ממה שיש, ולהשאיר, לא להיות על האפס, להשאיר כל הזמן כסף לצמיחה ולאפיקים נוספים ולביטחון ולקרן חירום, חובה לעשות את זה.
ולמטרות. אני לא מבינה איך מסתובבים כל כך הרבה מכוניות חדשות על הכביש. כן. פה בוכים שהמצב מאוד קשה, בכבישים מפוצצים במכוניות בלבות. חשמליות.
כן.
את יודעת עם מה אני נוסעת?
ווח לאוטו.
אני נוסעת עם טרנטה.
היא לא טרנטה, היא מעולה.
לא, היא לא טרנטה. אוטו ישן מאוד.
ניסנטידה שנת 2008.
מתה עליה. אני לא מחליפה אותה.
היא מכנית מצוינת והיא משרתת אותך נאמנה.
את יודעת למה? כי גם ידעתי לשמור עליה.
נכון.
לא הסנחתי אותה. עשיתי טיפולים כמו שצריך. למה? כי ידעתי שזה כלי שהוא חשוב לי. עכשיו, הכלי לא
צריך... כמה קילומטראז' יש לך, אימא?
115,000. אוטו משנת 2008. תשמעי, אני כשקניתי את האוטו, ידעתי שהוא צריך לשרת אותי. עכשיו, גם לא קניתי איזה... מי יודע מה? קניתי אוטו ליום-יום. אני לא אוהבת את כל הפוסות ואת כל הדאווינים, כי אני חושבת שאוטו... צריך לשרת אותי ולא אני אותו.
נכון.
הוא מספיק.
נכון. מה זה משנה אם יהיה לך בחניה רכב שעולה 150 או 200 אלף שקל? מה זה ישרת? את מה זה ישרת?
הוא עושה בדיוק את אותו דבר מהרכב הישן שלי.
כן, כן.
אז עוד פעם, בגלל שיש, קניתי אותו במזומן. אם לא היה, הייתי קונה יד שנייה. הבן שלי מנסה לשכנע אותי, אם אנו תתקדמי, ואת יכולה לשלם בהלוואה. לא רוצה. יש לי מטרה, ואני חוסכת כסף, כי אני יודעת שהאוטו לא יוכל לשרת אותי כל החיים.
את חוסכת להחליף את הרכב מכספך, כן? ולא בהלוואה.
מכספי.
מאמן?
מכספי.
מאמן. זה אורח החיים שצריך להיות פה לכל משקי הבית בישראל.
הלוואי.
לחסוך למטרות, לא להיות במינוס, לא לחלק גם לתשלומים. זה, לי, בזכותך, זה כאילו ה-obvious, זה המובן מאליו. כל דבר אחר, שאני רואה מינוס אצל מישהו, אני לא מצליחה להבין. בוא נדבר, כאילו, למה?
אני לא מבינה את הלמה. אני פעם אחת ישבתי ואמרתי, רגע, יש לי הכנסה, מה סתם נאמר, כן, בשביל להיות במספרים קטנים שזה יותר קל. יש לי הכנסה של 1,000 שקל. חודש הבא, הוצאה נוספת, זה 1,100 אני צריכה. אז אני צריכה 100 שקל שהבנק ייתן לי. אם הבנק ייתן לי את 100 שקל האלה, משכורת הבאה, אוטומטית כבר אין לי 1,000 שקל, מזה אני חיה. אוטומטית יש לי רק 900. אז מה קורה? כדי שיהיה לי את ה-1,000 האלה, אני צריכה עוד פעם להלוות מהבנק. וזה הולך ומתגלגל.
למה אני מחייכת?
למה?
כי את אומרת את זה. עוד פעם, אנשים הולכים ללמוד ייעוץ כלכלת משפחה, עוברים תהליכים עם יועץ לכלכלת משפחה, פעמונים, שזה בהתנדבות, בשביל להבין את מה שלך היה מרגע הראשון מובן מאליו. אני באמת מתקשה להבין איך אנשים לא מצליחים להבין את זה לבד, ולמה הם צריכים לעבור כאלה תלאות ו...
תקשיבי עוד משהו, למה אנשים לא מצליחים להבין שאם יש להם חיסכונות, כדאי להם יותר לפתוח את החיסכון לטובת המינוס מאשר להמשיך לשלם ריביות על המינוס הגבוה. מה מקבלים על חיסכונות?
כלום. היום כלום. אולי קצת יותר מפעם, אבל כלום.
בכמה קצת הזה...
הריבית לא... על המינוס הרבה, הרבה יותר יקרה מהריבית שתקבל על, על החיסכון
אז
שלך.
אז איפה החיסכון?
פי כמה.
איפה החיסכון?
אין חיסכון, זה למראית עין. אבל גם הרעיון הוא לא להיות במינוס ושיהיה חיסכון. ברור שאם נקלעת לאיזשהו מצב כזה או אחר בשל תכנון לא נכון, כן, תיקח מהחיסכון לטובת, שיהיה לך גם חיסכון לקרן בלטם כזו, שאתה משלם ממנה את הדוד שעכשיו התקלקל, ועלה נכון. לך 3,000 שקלים, ובשוטף, בהכנסה ובהוצאות הקבועות, אין לך 3,000 פנויים, יש לך את הקרן חירום שפתחת לשלם את זה, ושלא יטלטל לך כל השוטף עכשיו, בגלל אותה הוצאה.
ואת יודעת מאיפה אפשר גם להוציא חיסכון יפה מבלי להרגיש?
כן.
כל ה... למשל בדיסקונט, אני לא יודעת איך זה בנקים אחרים, אבל יש את החיסכון מפתח. את יודעת, אני נרשמתי לחיסכון מפתח.
כן.
בלאט לאט, בלי להרגיש, כי זה היה על גרושים, כאילו, כן. עיגול כן, לחשבון. כן. ופתאום יום אחד אני פותחת ואני רואה שיש לי יחסית הרבה כסף.
כן, גם לי להרגיש, יש את זה.
בלי להרגיש, היה לי הרבה כסף. זה כסף שאני יכולתי להוציא אותו, או לפינוק, או לטיול, או mm-hmm. כי גם לא שמתי לב שיש לי אותו. וזה הרגשה שכאילו מצאת כסף ברחוב עכשיו. נכון שזה כיף למצוא באיזה מעיל או משהו כסף? אותו הדבר.
אז לי יש גם בחשבון של הילדים, איזה שיש שם כבר איזה 9,000 שקל, אני שוכחת מהם, הם לא קיימים. זה ילך לילדים, זה יחד עם החסכונות שלהם, וזה נחמד, כי זה באמת עיגול לטובה, עיגול כזה, של עוד שקל
את לא מרגישה את זה, וזה גודל וגודל וגודל וגודל, ופתאום זה מגיע לסכום.
עכשיו, שדיברת על החסכון, נזכרתי גם משהו שעשית פעם עם הסיגריות, נכון? שהפסקת לעשן, ואז מה עשית?
סגרתי בפקם, כל חודש הכנסתי לפקם, את אותו ערך שהייתי מוציאה על סיגריות, ושנה אחרי זה נטסתי לטיול בחול מהכסף הזה.
אין מילים, כמה כסף היה שם בערך?
4,000 במשהו שקל.
יפה, שזה מה שהיית מוציאה בשנה על סיגריות.
לא, ההגדרה הנכונה זה מה שהייתי שורפת.
שורפת, לגמרי שורפת.
כי זה ממש לקחת שטר, לגלגל אותו, להדליק לו אש, וזה בדיוק אותה פעולה.
ולהרוס את הבריאות, ביחד.
ביחד הרסתי גם את הבריאות.
איזה כיף שהפסקת לעשן, אימא, איזה כיף.
כן, כן.
וואו.
זה אחד הדברים המוצלחים ביותר שהצלחתי בחיי, חוץ מלנהל חשבונות כלכלית את הבית, כמו שצריך.
יש לי עוד זיכרון מרגש, שגם עיצב אותי. אני זוכרת שהיה לי קצת כסף, בכיתה א', ילדה בת 7, והיה לנו ליד הבית חנות כזאת שהיו מוכרים שטויות לילדים, הפתעות כאלה כמו של הימי הולדת וזה. והיה לי לא יודעת אימא, לא זוכרת, 20 שקלים אולי, משהו כזה, אני באמת לא זוכרת את הסכום, והלכתי וקניתי כל מיני שטויות ונתתי לאחים שלי מתנות, בלון ואקדח צעצוע וכל מיני שטויות. וחשבתי איזה נדיבה ואיזה חמודה אני שאני באה ומעניקה לאחים שלי מתנות, ואת באת ולקחת אותי הצידה. ואמרת לי, ימית, זה נורא נחמד שאת ככה מפנקת את האחים שלך. אבל אני רוצה להציע לך משהו אחר. קחי קופה, הבאת לי קופה מפלסטיק כזו עם מנעול. ואמרתי, תשמרי לך את הכסף פה, כל פעם שאת מקבלת כסף. וכשתרצי לקנות לעצמך משהו, איזה בובה או איזה משהו, תוכלי ללכת ולקנות לעצמך משהו שאת חושקת בו. ופחות כדאי שתפזרי את הכסף הזה על דברים שבאמת אף אחד לא בהכרח צריך, והם סתם. וזה עוד משהו שלקחתי.
ואת זוכרת מה עשית עם הכסף הזה שחסך בקופה?
לא. מה עשיתי?
לא, האמת גם אני לא זוכרת, אבל כן, אני זוכרת שהקפדת כל כסף שקיבלת ללכת ולשים אותו שם.
כן. אז זה גם, באמת ככה אני מחנכת את הילדים גם על הדבר הזה. ושוב, בסוף, על הרקע הזה של החוסר שהיה בבית, של המעדן בשבוע וחטיף בשבוע, נכון שאני לא, אני היום לא שם, כן? אני ממש לא שם.
בואי תני לי רגע להגיד לך, זה לא רק היה בגלל החוסר.
כן.
זה גם עניין בריאותי.
כן.
אני רואה בבתים כולם עם פפסיקולה וקוקה קולה, חופשי כל היום.
אפרופו, גם היינו שותים קולה רק בשבת.
רק בשבת.
נכון.
למה? כי זה גם הורס את השיניים.
נכון, נכון.
המגירות המפוצצות היום שיש במטבח ולילדים יש גישה לכל, אני נגד. כן. אני נגד, זה לא בריא.
נכון, משמינים.
ילדים צריכים לקבל את הדברים הטעימים שהם אוהבים, את הפינוקים שהם אוהבים. אבל גם לזה יש גבולות. כי לא רק הכסף, הכל בחיים. צריך גם לשמור על הבריאות שלהם. כן. את יודעת מה? אני חושבת שתודות לכך, יש לכם שיניים בריאות, ובגיל 6 לא נאלצתם ללכת לעשות טיפולי שורש למיניהם.
כן, גם וגם אנחנו תמיד נראינו בסדר. זאת אומרת, לא היה לנו בעיות השמנה וכאלה, שזה לא, משהו לא. שהרבה בתים יש בעקבות המגירות חטיפים האלה שפתוחות לכל דורש, ובלי הגבלה. אבל כן, יש בזה גם פן כלכלי שיכול להיות מאוד מאוד מעמיס על הסל שקונים לבית.
בהחלט שכן, אבל בואי אני אזכיר לך שהיה לנו אחד במשפחה, קצת שמנצ'יק.
כן.
כי הוא היה הולך הרבה לסבתא.
וסבתא הייתה, נכון.
וסבתא כן הייתה נותנת לו כל מה שבבית היה אסור חופשי.
נכון, נכון.
אז לא רק הפן הכלכלי, כשיש ילדים בבית, קודם כל תשמרו על הבריאות שלהם. לא על הנוחיות שלכם, זה יעזוב אותי בשקט, יאללה, תיקח עוד אחד. לא, זה לא בריא. וזה גם לא לכיס.
זהו, בדיוק. אז אני אומרת, בהקשר הזה, אני משתפת ככה אישית, שהיום אני יכולה לרשות לעצמי הכל. רוצה קריות נוגעת, ורוצה לבבות דקל, ורוצה גבינה, משהו רוצה, אני יכולה לרשות לעצמי, ועדיין יש לי כנראה מהילדות את ה... זה לא איזה חסם, אני לא אקרא לזה חסם, אבל כן, הערך הזה של אתה לא תקבל כל יום את הקריות נוגעת שעולה 27 שקלים, לעומת הקורנפלקס אלופים הרגיל שעולה 15 שקל. אתה תאכל אותו, אני אקנה את הקריות פעם בשבועיים אולי, אפילו פעם בחודש, וזהו, ואתה תסתפק בזה. אני יכולה לקנות כל שבוע.
אני יודעת שאת יכולה.
אני לא רוצה.
הוא יכול גם לאכול כל יום קופסה אם הוא רוצה.
כן.
כי יש לך את היכולת.
אני גם לא רוצה שהם יתרגלו, כי כמו שאת אומרת, ועוד פעם, אני לא באיזה חרדה שיום אחד לא יהיה, אבל אני כן נערכת לתרחיש כזה. לא חיה באשליית שפע תמידי, כי אני, עוד פעם, אני לא רוצה שזה יישמע כאילו אני חרדתית לכסף, כי אני לא, אני חיה בשלום עם כסף, יש לנו מערכת יחסים ממש ממש טובה לי ולכסף. אני מגשימה את המטרות שלי והפרנסה שלי והכל, אבל אני כן חוסכת כל הזמן. אני חוסכת לזה שאם אני ארצה לטוס איתם, יהיה לי את האפשרות. אני חוסכת לזה שאם תהיה ירידה בעבודה, אני לא אצטרך לפשוט מרגל, חס ושלום. אני ערוכה לכל דבר. וגם הגעת לנקודה בחיים, שאין לך מה לעזור לנו, זה בסדר, אנחנו בוגרים. אין לי על אף אחד לסמוך. על אף אחד. אני התגרשתי, יש לי את עצמי, יש לי בית עם משכנתה מאוד גדולה, רק אני, יש לי את עצמי.
אבל את מתנהלת כל כך נכון, שלכן את יכולה לשים ראש בקרית כל לילה, וללכת
נכון?
לישון בשקט, ולא לפחד שמנהל הבנק מתקשר אלייך, ימיד, מה קורה? מתי את בעלך לעשות את המינוס?
חד משמעית. אני לא, אבל זהו.
מקסימום, את יכולה לחשוב שהוא יתקשר אלייך להגיד לך, אישרתי את המשכנתה של מי שביקשת.
כן, בול. וזה מחזיר אותי גם לכמה שנים אחורנית, שגילד ואני היינו בכלל בהכנסות נמוכות מאוד, וגם לא אפשרתי לבית להיות במינוס. והיה לנו שיחות, גילד, אל תקנה את זה, הרי החודש אי אפשר, והוא לא היה מבין, כי הוא לא בא מבית כזה. אז היה, אבל... ככה ניהלנו גם, בתקופות שהרווחנו ביחד, 12 ו-15 אלף שקל, ביחד, לזוג.
את אמרת גלעד, וזה מביא אותי לפרט משני, אבל גם חשוב. מוצרים שיש במקרר, גבינות כן. ושמנת. מה, זה, מה, מה הקטע זה לבוא לראות את התאריך ולשים את זה בפח?
נכון.
אני גם את זה חינכתי אתכם, נכון. זה כסף, נכון. זה אוכל, לא זורקים אוכל. פק תוקף, תפתחו.
צודקת, אימא.
תאריכו, תתאמו. הוא טוב, תאכלו. כי פק תוקף הוא רק המלצה. אז את, גלעד הוא טיפוס ששורק הרבה אוכל. שכל אחד, שנזקקים יכולים לאכול. את יודעת מה? אתה לא רוצה אותו?
לא, אבל נזקק לא ייקח פק תוקף, אימא.
מה את אומרת?
לא, אני גם לא אתן. אבל אני כן,
לא, 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 תסלחי לי, אצלנו בחריש יש קבוצות. ובקבוצה אנחנו כותבים, יש לי מוצרים, מוצרי חלב, פק תוקף, מי שרוצה שיבוא ויקח.
וואלה.
באנשים באים ולוקחים.
וואלה, יפה.
כי עוד פעם, זה אוכל שהוא טוב, זה שכתוב פק תוקף, זה לא אומר שהוא מקולקל.
אז מזה אני אשתף אותך, אני עצמי יוכל, ייקח את האחריות על עצמי, לבנים אני לא אתן. זה משהו שאני, גם יריב, אני לא, יכול להיות לי גבינת שמנת, שאני יודעת שהפג התוקף שלה וגבינת שמנת חדשה, לי אני אכין מהפג תוקף וליריב אני אכין מהחדשה. כי עוד פעם, אני לוקחת אחריות על עצמי. מי שיש לו קושי עם זה, אני לא יכולה לקחת אחריות שאחר כך הוא יבלה בשירותים, או יהיה לו קלקול קיבה.
הוא לא יבלה בשירותים.
אני לא יכולה לקחת אחריות על זה.
הוא לא יבלה בשירותים.
אבל בסדר, את יודעת שגם כשאנחנו באים אלייך, את לא תתני לנו את הפג תוקף. שכן. אוי, את הורסת. לא, לא נכון. אני בודקת את החלב אצלך ואת הכל. לפני שאני משתמשת. בסדר.
זה כשאת, וכשאני מערבבת את השמנת, את לא יודעת.
אין, תקשיבי, שמנת, אמא, אני אוכלת גם חודשיים, שלושה אחרי, שמנת חמוצה של תנובה, היא מושלמת.
מושלמת.
גם גבינת שמנת, יכולה להיות מצוינת חודש אחרי, קוטג' זה קטסטרופה.
קוטג'
אחרי יום שהוא פג תוקף. לפעמים בעודו בתוקף הוא לא טוב.
אבל איך את יודעת?
אני תואמת ורואה בעין. מריחה.
קודם כל עיניים.
נכון.
את רואה מרקם נקי.
נכון, נכון מאוד.
את מריחה, את תואמת, זה אוכל טוב.
את יודעת מה מצחיק אותי שאנשים זורקים קופסת שימורים, שפג תוקף. עכשיו, מה רשום שם, אמא? ראשון לראשון 2020, עד ראשון לראשון 2025. ב-2025 הוא יזרוק, אמרתי לו, מה קרה כל החמש שנים האחרונות שזה היה בסדר? מ-2020 עד 2025 זה היה בסדר?
לא, היצור זה 20-25. עכשיו, את יודעת שחיי מדף של שימורים הוא עצום.
לא,
את יכולה לשמור את זה גם 10 שנים.
במרץ 25, כשרשום ינואר 20, מה קרה לזה בחודשיים האלה? קרה לזה משהו אחרי 5 שנים שזה ישב על המדף טוב?
עם המכסה שטוח, המוצר מעולה גם בעוד 10 שנים.
כן.
אם המכסה יתנפח, אחרי יומיים שקנית, תזרקי אותו לפח.
מעולה, כן. גם שמן זית, בכלל מלא מוצרים. לא. שאפשר לא להתייחס באמת לתאריך.
היום כבר מדברים על זה הרבה בטלוויזיה. פג תוקף
והמלצה בלבד.
כי יש חוק שצריך לשים את זה.
כן.
אבל זה לא מחייב, תבדקו, הם אומרים לך בטלוויזיה, זה לא אני.
כן, כן.
תבדקו, תפתחו, תתאמו. הכל היום זה מסתכם בכסף. נכון. את פותחת מקרר, את צורקת גבינה, את צורקת שתי שמנת, צורקת
נכון.
אשל. תעשי חשבון כמה כסף הרגע זרקת לפח.
חד משמעית.
ואם את חושבת שלא יאכלו ואת לא אוהבת פג תוקף, אז אל
לא
תקני.
לא לקנות.
תקני
נכון?
פחות.
נכון, נכון מאוד. יש את התחושה הזאת הרבה פעמים לאנשים שהמקרר צריך להיות, שפותחים אותו, לראות שפע. וחצי מזה הולך לפח. אני קונה לפעמים שני מעדנים והם לא אוכלים אותם. כאילו, אז מה עשינו? אז הם יפתחו למרית עין, מקרר שופע והכל, או ירקות ופירות בכמויות של גדוד, חצי, יותר מחצי הולך לפח. אני ממש מעדיפה לדייק, לקנות 3 עגבניות, 3 מלפפונים, מעדן זה, וללכת גם 3 פעמים לסופר במידת הצורך, ולא לזרוק אוכל. יש לי קושי נוראי לזרוק. כל פעם שאני זורקת מלפפונים לפח, יש לי כזה צביטה. שלמה קניתי יותר ממה שאנחנו צורכים.
נכון.
אז אני משתדלת נכון. שזה לא יקרה.
ותשמעי, היום הכל כל כך, כל כך יקר.
נכון.
שקשה מאוד להבין כמה שזה משפיע על הכיס. כי אנשים באמת רגילים שהם הולכים לסופר או לשוק, לא משנה, וקונים בכמויות, משלמים כמה שצריך לשלם, ובאים הביתה ומסדרים את זה, וחצי מזה הולך לפח. עכשיו, לפני חצי שנה, חצי מזה שהלך לפח היה שווה אולי 10 שקל. היום החצי הזה שהם סורקים לפח זה 30 שקל. כי הכל כל כך יקר בגלל המלחמה.
כן, הכל התייקר נורא. עכשיו עוד משהו שאני רוצה שנדבר עליו, זה בעצם על נוער שעובד. אני עבדתי מגיל מאוד צעיר.
מגיל 15.
כן. מגיל 15 אני הייתי נוסעת מקריית אתא ללב המפרץ, הייתי עובדת שם בבורגראנץ'.
דרך אגב, עכשיו אם את רוצה, אני יכולה לרשום אותך, פתחו בורגראנץ' מתחת לבית.
תודה. רחוק לי חריש.
רחוק לי חריש, אבל יש לך ניסיון.
כן. אז הייתי עובדת באמת מגיל צעיר, שילבתי את זה עם לימודים. הייתי בסך הכל תלמידה בסדר גמור.
בסדר גמור.
כן, ואני חושבת שזה משהו שגם ערך לחיים. שגם עוד פעם תודה על זה, אמא, תודה על זה. כי למדתי שבעבר לה, היית נותנת לי דמי כיס, לא זוכרת גם את הסכום, אולי 50 שקלים בחודש זה היה, משהו כזה, וגם ככל שגדלתי היית קצת נותנת יותר, והיית אומרת, אוקיי, לא מספיק לך, לכי תדאגי, תביאי את הכסף למה שאת רוצה, יותר לצאת עם החברות, יותר ביגוד, יותר הנהלה, תדאגי לעצמך, וזה מה שעשיתי מגיל 15. אני חושבת שאפילו קצת קודם, גם בייביסיטר הייתי עושה בגיל צעיר יותר.
כן, לעדן.
לעדן, נכון.
כן, היית עושה בייביסיטר, והיית מרוויחה את הכסף שלך. האחים שלך גם כן הבינו ש...
יוני וכפיר עבדו?
הם היו עובדים, לפעמים בגינון.
כן.
גם כן נדמה לי באיזה בורגר או משהו, לא כל כך זוכרת.
כן, אני לא זוכרת שהם עובדים. אני לא זוכרת אותם עובדים, איזה קטע.
כן. ואת יודעת מה, גם החינוך לעצמאות מכל הבחינות, לדעת לעשות חביתה, לדעת לחמם משהו, לא לקחת את הטלפון בלסמין וולט שיביאו, לדעת לעשות את זה.
אוי, אפרופו טלפון, אמא. אפרופו טלפון, מה היית אומרת לנו? תלכי תיפגשי עם החברה שלך במקום לדבר איתה בטלפון, כי
כי זה עולה המון כסף.
ומה יקרה אם את לא תדברי בטלפון?
לא יהיה לך כסף לדברים שלך, אותו דבר אם לא תחבי חשמל בבית.
עד היום אני אומרת את זה לארל וסער.
זה שאת יושבת בסלון בכל הבית למטה דולק, את נותנת כסף מתנה לחברת החשמל.
כן.
במקום לחברת החשמל, בואי נשים את הכסף הזה בקופה, ויהיה לך יותר. אותו דבר בכל תחום.
זה, כאילו... גדלנו על זה, על המשפטים האלו. מה אתה רוצה לשלם לבזק, או שאני אקנה לך דברים? חברת החשמל או לך?
אבל כנראה שצריך לך. לחוות עוני, כדי להגיע לתובנות שכאלה. עם כל הקושי שהיה לי, אני מודה ליקום שחוויתי, במזה למדתי.
עיצב אותך.
במזה הבאתי את הידע שלי אליכם. ולפחות... את, ואולי עוד אחד מהילדים, לא יודעת אם כולם מיישמים באותה דרך, אבל את יודעת מה, גם אם מארבע, אחד, אני את שלי עשיתי.
אני חושבת שכולנו לקחנו המון, המון, המון. חלק מיישמים יותר, חלק פחות.
פיר לא מוכן גם להיות במינוס. כן. אני מקווה שגם רואי. יוני, טיפה...
לא, יוני מתנהל בצורה מאוד מאוזנת.
יוני טיפה היה לו קשה להיכנס לזה, אבל הוא למד, והיום הוא מתנהל בצורה מדהימה.
נכון.
אבל עוד פעם, הוא נאלץ לעבור קשיים בשביל להבין את זה. ואוקיי, יש כאלה שמוכנים ללמוד מהטעויות של האחרים, ויש כאלה שחווים את הטעויות בעצמם, אבל... גם אם הם כועסים אותי עד היום, על שלא נתתי להם, או על הבר מצווה שעשיתי להם בחנייה.
היא מהממת בעיניי.
גם בעיניי.
בעיניי זה הכי...
אותנטי.
אינטימי ואותנטי ומקסים. מה צריך אולמות מפוארים ולשלם למישהו...
סליחה, עם אנשים שאת לא מכירה?
זה בכלל. בכלל. אבל היה מקסים בעיניי. אני זוכרת את זה ממש כאירוע מקסים. הם לא שוכחים לך אבל את המיטות, שמבחינתם, מה זה מיטות לבר מצווה? וגם זה בעיניי לגיטימי לחלוטין, אימא.
זה מה שהיה, אז קניתי להם מיטות למתנה.
זה בעיניי לגיטימי לחלוטין.
זה לא שלא היה להם מיטות עד גיל 13, וחיכיתי לבר מצווה, בדיוק. חיכיתי לבר מצווה כדי שישנו סוף סוף על מיטה. רצו להחליף מיטה, אין לי יכולת ללוקסוס. את יודעת מה, היום גם הדברים יותר זולים מפעם. באמת, הכל היום יותר זול מפעם. פעם מיטה, זה היה מוצר יקר, היום אנשים סורקים מיטות חדשות, כן. כי פתאום בא להם להחליף. ואני לא אומרת לך את זה בצדם, בקבוצה בחריש, אתמול הייתה מיטת סוגית, עם שני מזרונים של פולירום בניילון.
וואו.
למסירה.
וואו.
אפילו לא מוכרים, למסירה.
מדהים.
לא יודעת, אולי זה סוג שהתחרט ורוצה משהו יותר מפואר ופתאום רע... אני לא יודעת, כן. כי דרך החיים היום היא מאוד פסיכית. מאוד מאוד פסיכית.
כן, גם למה לא למכור? לא יודעת, כאילו, חדש.
את יודעת
אני
מה?
אני מוסרת מלא מלא דברים, אבל הם לא חדשים, אז אני מוסרת כי הם משומשים, אבל אם זה יהיה משהו חדש, זה לגיטימי למכור, אם התחרטתי.
לא, באמת לא הבנתי. הבחור שאמר שהוא הולך לקחת, זה היה לפי תמונה, אחרי כמה דקות הוא כותב, הוא אומר, רגע, אולי זה טעות? כתב בקבוצה, זה חדש לגמרי.
וואו.
זה אולי זה של מישהו אחר, או אולי, מה, למסירה? אמרו לו, כן, כן, תיקח. אני לא מבינה. את יודעת מה, וגם אם את רוצה למסור, תחפשי באמת סוג שזקוק לזה.
נכון.
ולא סתם באמת מישהו בקבוצה, שאוי, נזדמנות נכון. שלי לחדש.
נכון, ובאמת לא חסר אנשים שבאמת זקוקים.
בעיקר היום, בעיקר היום.
נכון.
את לא מבינה.
נכון.
את לא מבינה. את מדברת איתי על הפק תוקף. יש קבוצה של חריש שאת אומרת, נשאר לי מאתמול, היה אירוע ונשאר לי פסטה ונשאר לי זה. אחרי שנייה, שום דבר לא נשאר לה. אנשים בשמחה באים ולוקחים, כי אין להם. אין להם. מצד שני, את רואה אחד שמרוויח טוב, והוא סורק לפח, לפח.
כן, כן. עכשיו, אמא, לצד כל ההתנהלות המאוד מאוד מרשימה ויפה שלך, יש לך גם את העקב אכילס שלך.
לכל אחד יש.
בואי נדבר על זה רגע, על הקנייה בסיתונאות. גם זה משהו שאת באה לפצות על משהו מהעבר אולי.
כנראה.
זה מעניין.
כנראה, ואני חושבת שזה התחיל בפסמים.
כן.
כי, שוב.
לא היה לך.
לא היה לי פסמים. גם לא היה לי יכולת לקנות פסמים. ופתאום, כשכן יכולתי... כל בוסם שמצחן בעיניי, פשוט קניתי אותו. ועוד בושם, ועוד בושם.
ומתקלקלים.
בדיוק. ואז יום אחד באתי לשים בושם, וגיליתי שהוא מקולקל. ואז למדתי שאוקיי, קונים אחד או שתיים, לא שלוש. אבל...
מה יש לך להגיד על המרקחי גביסה?
לא, תעשי לי טובה, המרקחי גביסה. למה שהתקלקלו?
הם מתקלקלים
לך. למה אבל? ומה לא ניסיתי לעשות בשביל להציל אותם?
אבל מה הקטע של לקנות כל כך הרבה?
קודם כל שלא יחזר. עוד פעם.
מה יכול לקרות? יפשטו רגל סנו ומקסימה והם
לא
יהיה לך...
לא, פתאום עוד פעם לא יהיה לי כסף, פתאום עוד פעם לא יהיה... תשמעי, זה דברים שאת גוררת. היום אני מאוד משתדלת, לא כל כך הולך לי, אבל אני מאוד משתדלת לשנות את הגישה. ככל שאני רואה שבאמת הדברים מתקלקלים, ועוד פעם אני לא זורקת, אני מלמדת מישהו אחר להשתמש בזה. פשוט אני איבדתי את הסבלנות להשתמש בזה, או שפתאום אהבתי פתאום מוצר אחר.
ריח אחר, כן.
כן. לא, ריחות היה לי כל סנו מקסימה.
אני יודעת, כן.
שתיים מכל אחד לפחות, וכשנעשו צמיחים, אז הלכתי וקניתי הרבה חומץ, ומעלתי אותם בבקבוקים, וערבבתי, והיה אותו אפקט. אותו אפקט. אבל... רוצה להתקדם למוצרים אחרים, אז מסרתי אותם, עוד פעם, לא שמתי בפח. מסרתי כן, אותם, והסברתי...
מישהו יצא מהם משהו.
כן? מישהו יכול לעשות מזה משהו. ומה עוד?
כל המזווה שלך זה רמי לוי.
לא, אני לא קונה ברמי לוי.
לא, זה כמו לבוא לרמי לוי. אני לא. באה, אימא, אני יכולה שמן, אני יכולה שמן זית, אני יכולה טסטר צ'ויס, אני יכולה סוכר, אני יכולה...
וזה
זה...
לא כיף?
מה זה כיף?
אז מה את מתלוננת?
הכל פג תוקף.
תשמעי,
על מה זה יושב, אמא?
זה יושב כנראה על התקופה שלא היה מה לאכול. וזה נשאר לך.
פחד קיומי כזה שנשאר לך?
כן.
כי אף פעם לא גם הלכת לאיזשהו טיפול.
את יודעת מה, אני גם לא כל כך מאמינה שטיפול היה עוזר לי, כי סתם לדוגמה, עכשיו שדיברו על מלחמה, תאגרו דברים, אני הראשונה שלך לאגור. כי... את לא יכולה לדעת באמת מה יקרה מחר, ואת יודעת מה, שוב פעם, זה לא דברים שהולכים לפח. אני בסופו של דבר משתמשת, גם אם יש לי 10 סוכר בבית, אני
כמה
משתמשת.
כמה חבילות של נייר סופג יש לך כרגע בבית?
בואי תשני נושא. אבל זה לא מתקלקל, אין לו,
זה לא
יודעת,
מתקלקל.
אין לו פק תוקף.
אבל זה הוצאה שאת לא צריכה לעשות.
למה
זה...
לא? רגע, כשאני קניתי אותו, הוא עלה 5 שקל. ואני אסתרך אותו, אני הולכת להשתמש בו. היום אותו נייר סופג עולה 10. למה שאני אשלם 10 כשיכולתי לשלם 5? יש לי מקום מחסון. אני כל פעם יורדת למחסן ומביאה עוד אחד.
במחסן לא הייתי, אני צריכה לבקר במחסן.
לא, לא, יש לו שם קוד סודי ו...
כספת של נייר טואלט ונייר סופג. אם יהיה מחסור במדינה, שלא יגלו איפה יש.
בקורונה? למשל, אני לא הייתי צריכה להתנפל בסופר על נייר טואלט, היה לי מספיק.
יפה.
מישהו נשאר בלי, אבל לי
יש. זה קצת חרדתי, אבל בסדר.
אבל את יודעת מה, זה כל עוד זה דברים
של... נותן לך ביטחון ונותן לך לישון טוב בלילה?
וזה דברים שלא מתקלקלים.
כן.
כל עוד זה לא מתקלקל ואני לא צריכה לזרוק את זה, שיהיה. כמו נס קפה. למה שאני אקנה נס קפה של 30 שקל?
ב-38 שקלים.
אתמול ראיתי אותו במקרה ב-30.
אוקיי.
אבל למה שאני אקנה ב-30 שקל כשאני יכולה לשלם עליו 15?
19.
20?
כן, כן. למה? את צודקת. את צודקת, אמא.
הוא יושב לי במגירה, אני משתמשת בו, הוא לא מתקלקל.
את דואגת להעביר קדימה את זה כל הזמן?
לא, אני כל הזמן שאני קונה, אני שמה מאחורה.
יופי. חשוב, חשוב להקפיד על זה.
מאוד מאוד מסודר. כי אני יודעת שזה חוסך לי, וכי אני יודעת את יודעת מה? אם אני צריכה להגיע למצב שנגמר לי, ואני צריכה ללכת לסופר ולתת 38 שקל על הצנצנת, ייתכן מאוד שאני שתתה.
כן.
לא יכולה.
אמא, אני אשאל אותך שאלה. בואי נחזור לכמה נקודות זמן רגע. נגיד גיל 15, לא, יותר מאוחר. גיל 20. אמא צעירה עם 3 ילדים, או שניים עדיין.
גיל 20,
שתיים. שניים עדיין, כן. אמא צעירה לשני ילדים, במערכת יחסים פחות טובה, כשאת כבר מזהה שהיא לא טובה לך, מה היית עושה אחרת?
לא, לא. אין מה לעשות אחרת.
שום דבר?
לא. אין מה לעשות אחרת. כי אם הייתי עושה משהו אחרת,
כן.
את לא היית פה. וזה היה הפיסוס הכי גדול בחיים שלי.
החיים שלי. אוקיי, אז ניקח אותך עוד קצת קדימה. לא עבדת רוב החיים.
רוב החיים לא.
היית משנה את זה?
כן.
כן?
בהחלט כן. בהחלט כן. הייתי מאוד רוצה...
על חשבון זה שלא תקבלי אותנו מבית הספר, שזה מה שרצית בעצם, לקבל אותנו. היה לנו ארוחת צהריים כל פעם שחזרנו. היית שם?
תראי, כן הייתי רוצה שאם החיים היו נותנים לי את ההזדמנות ללמוד משהו, שעוד פעם זה מביא אותי לעבר, שזה מה שמנע ממני גם ללמוד משהו. תמיד אפשר לצאת לעבוד חצי משרה. ואז הייתי יוצאת לעבוד חצי משרה, ומקבלת אתכם בבית כמו שרציתי לקבל. אבל לצערי, ההתקבלות שלי פה בארץ, זאת הייתה טעות מכל הבחינות, כי אני הגעתי לפנימיה. לא בחנו אותי, לא עשו לי מבחן לראות מה הידע שלי. הגעתי כמעט בלי שפה. בת כמה את? 15. 15 זה אומר מה? כיתיות? יאללה, כיתיות. אני במקסיקו, אף פעם, היה לי, כנראה שהיה לי קשיים של
קשב וריכוז.
ואז,
שלא הובחנו.
אז לא היו מאבחנים את הדברים האלה. אני הייתי תלמידה גרועה, נשארתי בכיתה ג', נשארתי בכיתה ה'. וכשהייתי צריכה לעבור לכיתה ז', הייתי אמורה גם להישאר כיתה, אז עברתי לבית ספר אחר. אז למעשה, אני לא עשיתי כיתה ז',
ודחפו אותך ישר לכיתה י'.
שלוש כיתות שלא למדתי. שלוש
פערים, פערים גדולים
של
מאוד.
של ידע מאוד גדול. אז אני מגיעה לכיתה י', לבית ספר, שכמעט באה לי את השפה. למזלי בחרתי במגמת מטפלות. אז להגיד לך שהייתי הולכת ל... הייתי מחממת כיסאות, אם זה בתנ"ך, אם זה במתמטיקה, לא הייתי מבינה מה מדברים איתי.
מטורף.
בטח ובטח לא בעברית.
איזה פספוס.
לעומת, בדיוק, לעומת זה כל המקצועות שהיו שייכים למקצוע, אז עוד איכשהו, אין לך הרבה הבנה. ריתמיקה זה לזוז. עבודות יצירתיות וכאלה דברים שצריך לעשות עם ילדים. לצערי גם לא למדתי את הלימודים, עברתי לבית ספר בשביל ללמוד משהו יותר לכיוון ילדים בתל אביב, ועשיתי שטויות של נערות, וסרקו אותי מהבית ספר. היה אסור להכניס בנים, באבא שלך היה נכנס לבקר אותי, עד שמישהי הלשינה ותפסו.
קנאית.
כן, אז סרקו אותי מהבית ספר. וסגרו לי את כל אפשרויות, כי... המשפחה החליטה שלא עוזרת לי יותר. אם אני לא שמה מעצמי, אז הם לא עוזרים לי יותר. ואז החלטתי שאני מתחתנת, וישר הבאתי ילדים, ולא היה לי את הזמן ללמוד. וכן, זה משהו שכן הייתי רוצה לשנות.
כי גם אני יודעת כמה היגיון בריא יש בך, וכמה חוכמת חיים. לפעמים כאילו זה לא נתפס אפילו. היכולות שלך לפתרון של בעיות, היצירתיות, ההבנה בטכנולוגיה. מדהים, 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 מדהים. אנשים מחוננים ומלומדים, אין להם לפעמים את היכולות שלך. וזה בלי באמת לימודים אקדמיים, בלי ניסיון במקומות עבודה. פספוס, פספוס לעולם.
גם במקום עבודה, למשל, שבדתי אצל עורך דין, בתור מזכירה. איך הגעתי לעבוד אצלו? הוא חדש בעיר, מחפש מזכירה. אני בא, הוא שואל אותי, יש לך ניסיון? איפה עבדת?
לא.
תראו, תראה, אין לי ניסיון. אבל גם אתה חדש פה. אז בואו נלמד ביחד.
יפה.
עד שיהיה לך לקוחות. אני אלמד להדפיס, אני אלמד מהסדר המשרד. כשיהיה לך לקוח, אני כבר ידע להדפיס הסכם. לצערי הוא הלך מהעיר מהר מאוד, אבל אני נשארתי לעבוד אצלו, כן? רכשתי את הניסיון. וכשעבדתי בדיוטי פרי, סך הכל נכנסתי בתור קופאית, והייתי הכל חוץ מקופאית. למה? כי ראו שיש לי יכולות. פתאום אני הקופאית הראשית ומנהלת משרד אחורי. היחידה שיכולה לנהל את משרד אחורי זאת אני הייתי.
רק מראה שהכל, הכל אפשרי.
כן, רצון גם, שבגלל, עוד פעם, אני הבנתי את הקטע של הקשב וריכוז בגיל מאוד מבוגר, כשהתחלתי לראות פה ואז התחלתי להבין שבעצם זה מה שהיה לי, אבל בשבילי, אולי טעיתי, אבל בשבילי כבר מאוחר. עכשיו להתחיל לטפל ולהתחיל ללמוד, אולי כן. אבל את הולכת היום, בשבילי, כן? זה נראה כן. אבל היום את הולכת למקום. נגיד, אני אלמד משהו של הייטק. נראה לך מישהו יקבל אחת בגילי?
קודם כל אולי כן.
לא.
ל-QA מהבית או משהו כזה, דווקא יכול להיות שכן.
עד שאני אגמור ללמוד את זה ו... לא, את יודעת, אנשים מחפשים אנשים עם ניסיון.
יש היום כל מיני מסלולים, גם לגיל השלישי, לתת להם תעסוקה וזה, אם זה מעניין אותך, תבחני את זה. זה יכול ליצור לך תעסוקה והכנסה.
טוב, את יודעת שיש דברים אחרים שמונים ממני בדיוק, אבל...
אבל גם היום בעקבות הקורונה הרבה הרבה מאפשרים עבודה מהבית. אז זה גם משהו שאולי את יכולה, עוד פעם, את יודעת שמה שאת רוצה את משיגה, אמא. אם תחליטי שאת רוצה לעבוד מהבית ולהסתכר XY, את עשי את זה. זה הכל עניין של רצון ובחירה שלך, כי אני יודעת שאת יכולה הכל, 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 הכל. לופת העולם. עוד משהו שאת רוצה להגיד לקראת סיום?
שאני מאוד גאה בך.
תודה, חיים שלי.
מאוד גאה על זה שהלכת והקשבת.
תודה. תודה על הכל.
תודה שהזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל ימית אפריאט.